פרק הזהב עוסק בכל מיני קניינים, חליפים, משיכה, הגבהה, וכמובן לכל אחד מהדברים יש את הפרטים שלו, את השיטות, את המחלוקות. אני רוצה לגעת היום ביסודות, כלל גדול בקניינים. המשפט הזה, כלל גדול בקניינים, הוא לא שלי, זה פותח החזון איש בחושן משפט סימן כ"ב. יש לו שם כמה וכמה עניינים שהוא מביא בשם אבא שלו. היה יהודי תלמיד חכם, זכה לדבר שלא רבים זוכים לו. אגב, אבא של החזון איש לא רק זכה לזה שהיה לו בן חזון איש, כל בני המשפחה, הגיסים שם, סטייפלר הוא גיסו של החזון איש, כן? יש עוד תלמידי חכמים עצומים גם אחרים. בקיצור, מה שכתוב שם זה חזון איש מביא בשם אביו. כלל גדול, תראו במקור אחד, כלל גדול יהיה לך בקניינים. דעיקר הקניין הוא שיגמור בליבו להקנות הדבר לחברו, וחברו יסמוך דעתו עליו. ויש דברים שקימלו לחז"ל שבדיבור באלמה גומר בליבו להקנות לחברו, ויש שאינו גומר בליבו רק על ידי הקניינים המפורשים מן התורה ומחז"ל. ודוק היטב בזה והפוך בה דכולו בה. דוק בשעש ופוסקים וצמצה כן. וזכורני שכדברים האלה כתב הגאון רב לייזר מוישה מפינסק בהסכמתו לשעש עם דווילנה, נתפס במסכת בבא בתרא, ותוק בדבריו כי נכונים הם מאוד. כלל גדול בקניינים. אנחנו יודעים שקניינים, ודאי כולם מסכימים לחלק ראשון, כמו שנראה, שקניין צריך גמירות דעת. דהיינו, אם אדם עשה מעשה קניין ולא היה מודע, חירש שוטה וקטן שעושים מעשה קניין זה שום דבר. אם אדם עשה מקח טעות, גם שום דבר. אם אדם עשה מעשה קניין, גם אם הקניין הוא גמור, אבל הוא לא היה גמיר ודעת, הוא לא היה מודע למה שהוא עושה, או לא חשב, או לא ידע מה שהוא עושה, או זה היה מקח טעות, זה לא מועיל. זה מוסכם. אבל פה יש חידוש גדול. פה כתוב שבעצם עיקר הדבר הוא גמירות דעת. אנחנו יודעים שאחרי שיש גמירות דעת צריך מעשה קניין. מחדש החזון איש שלא, המעשה קניין זה רק בא לבטא את הגמירות דעת, כי עד שאין מעשה קניין אני לא בטוח שיש גמירות דעת. אבל אם באמת לא יצויר, או יש מקומות שיהיה גמירות דעת בלי מעשה קניין, גם זה מועיל. בעצם העיקר הוא גמירו דעת, והמייסקינין זה רק היחידים אצל הדעת שיש גמירו דעת. אבל אם יהיה לנו דבר, אני תמיד אומר, לו היינו חיים בעולם האמת שאנשים מדברים אמת ואף אחד לא חוזר בו, אז לא היה צריך לעשות קינין. זה מה שכתוב פה, הקינין הוא גמירו את הדעת, המייסקינין זה רק ביטוי לגמירו דעת, ככה כתוב פה. אבל לכאורה במנחת חינוך רואים לא ככה. במנחת חינוך רואים שצריך שני דברים, צריך גמירו דעת ומייסה קינין. התורה אמרה לא מספיק גמירו דעת, אלא אחרי שיש גמירו דעת צריך מייסה קינין. תראו מקור שניים, מנחת חינוך מצווה שין למדבר, ודווקא במקום שאין כותבים שטר, במקום שכותבים שטר אינו קונה בכסף דלא שם חדעת הלוקח, וזהו גם כן מן התורה. דבקניין צריך להיות דווקא סמיכות דעת שניהם, ובמקום דאחד לא סמך דעתו אינו קונה מן התורה. רק אפילו אם שניהם סמכו דעתם, מכל מקום צריך קניין שגזרה התורה, ובדברים באלמה אינם קונים. אבל אם עושים הקניין שצוותה התורה, קונים איך יסמכו דעתם, ובמקום דלא סמכו דעתם לא מעני קניין מן התורה, כמו שמצינו גבי קידושין נשאר לא סמך דעתה חינמי, וזה פשוט. אתם שמים לב? יש הבדל, זה לא אותו דבר. המנחת חינוך אומר צריך גמירות דעת ובלי גמירות דעת לא מועיל קניין. אבל גם כשיש גמירות דעת, אם לא יהיה קניין לא יעזור, כי ככה גזרה תורה. זאת אומרת, לא יעזור מה שיש גמירות דעת. נגיד, אם היינו יודעים שאנשים בדיבור בעלמא הם גומרים, לא יעזור. גם אם הייתי יודע שיש גמירות דעת, כי ככה גזרה תורה. לעומת זאת, מהחזון איש יוצא שלא, עיקר הקניין זה גמירות דעת. רק לפעמים הם גמירו דעת רק על ידי הקניינים. ולכאורה
מדבר כזה שכאילו לחזל, הוא לא אמר שאפשר לעשות חיבוקים בעצמם.
ומה אם יהיה קים לנו, אה? מה אם יהיה קים לנו וכו'. לכאורה משמע עיקר הקניין הוא שיגמור בליבו, ולפי דבריו לא, גם כשיש גמירו דעת צריך קניין. לכאורה הגישה הזאת יכולה להיות לה נפקמינה בשאלה מאוד מאוד גדולה. אז א', זה שאלה בתפיסה, אבל ב', יש מחלוקת שהיא לכאורה מחלוקת גדולה מאוד עם השלכות מאוד גדולות. שימו לב, יש דברים שאדם קונה אותם רק בקניין דרבנן, כן? רק בקניין דרבנן. האם נגיד חתן יקנה את הטבעת בקניין דרבנן והוא יקדש בזה אישה, האם היא תהיה מקודשת מדאורייתא? איך יכול להיות מציאות שחתן יקנה קניין דרבנן? נגיד לפי מי שסובר שמשיכה היא רק קניין דרבנן, אז החתן, נגיד יוצא חתן, הלך לחנות, קנה טבעת לכלה שלו, טבעת מאוד יפה, מאוד יקרה, ואמר לבעל החנות, לשלם כסף, אני אשלם לך יותר מאוחר, עוד חודש אני אשלם לך. יוצא שהוא קנה בקניין דרבנן. או יש דעה, למשל חכמים עשו קניין של מעמד שלושתם, יש לויבה, מלווה או רובן ושימון, ואומר תיתן לו את העומדים שלושתם, רובן, שימון ולוי, ושימון נמצא אצלו פיקדון של רובן, רובן אומר לשימון תן את הדבר ללוי, ולוי מקבל אותו מדין מעמד שלושתם, זה קניין דרבנן. עכשיו לוי זוכה בזה במעמד שלושתם בקניין דרבנן, הוא הולך ומקדש אישה בזה, האם היא תהיה מקודשת דאורייתא, כן או לא? קניין דרבנן, האם הוא מועיל לדאורייתא? עכשיו יש בזה מחלוקת.
איך אפשר לנהל עולם כאן? אתה לא יודע מה שייך למי
כך,
איזה מדבר זה?
לא, אז אולי לדברים דאורייתא,
אז אל אמרו שזה שלו, אבל מדאורייתא זה שלו.
לדברים דאורייתא צריכים אולי לחשוש. אגב, יש שאלה באמת בקרדיטים, כרטיס אשראי, קרדיט. כשאני קונה בקרדיט, נגיד הלכתי לאותו חתן, הולך לחנות וקונה את הטבעת והוא משלם בקרדיט, מה הפשט? ככה עושים כל החתנים. מה הפשט כשאני קונה בקרדיט ויקחו ממני את הכסף רק עוד חודש? האם פירוש הדבר הוא שאני באמת משלם רק עוד חודש, או שבעצם אני כבר משלם מיד, רק זה עסק שיש בין ה... כן? זאת אומרת, בעל החנות מקבל את הכסף מיד מהבנקים או מהאלה, רק אלה לוקחים ממני את הכסף יותר מאוחר, ואז זה באמת לא יהיה בעיה. אבל כל פנים בשאלה הזאת, עם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, תראה הוא מקור שלוש, יש בזה מחלוקת גדולה.
איך אתה יכול להסתובב בעולם שמדרבנן זה כסף שלו
ומדאורייתא
זה כסף שלו?
לא, רבנן יכולים לעשות והפקר בית דין הפקר וכו', אבל השאלה היא האם אתה צריך לחשוש לעניינים דאורייתא.
אבל מה המשמעות של הכסף שלי רק מדרבנן?
שבעניינים דאורייתא אתה צריך לחשוש, אתה לא גזלן ואתה בסדר גמור, אבל העניינים דאורייתא תצטרך לחשוש. תראו, מקור שלוש, תכף נראה. כתב רבינו ירוחם דלמאן דאמר מקודשת במעמד שלושתם היינו מדרבנן, כיוון דמעמד שלושתם תקנת דרבננים ואינו מוכרח דאיקה למי מרדקמא נתקינו רבנן נקנו לאמהות, וכיוון שנקנו לאמהות אבל כאילו נתן לה כסף ואבל מקודשת דאורייתא. יש פה ספק, זאת אומרת מחלוקת. יש דעה שהיא באמת רק מקודשת דרבנן, דבר מדהים. יכול להיות שאם מישהו אחר ייתן לה קידושין, כן, היא תצטרך לחשוש לגט. והוא אומר לא מוכרח, כיוון דתקינו רבנן נקנו לו אמהות, וכיוון שנקנו לו אמהות הבלי מקודשת דאורייתא. מה הפירוש הזה הדעה השנייה? אז היה אפשר להבין, וככה ראיתי באמת בריטווה, זה בעצם רבינו קרסקס בגיטין, שזה מדין הפקר בי דין הפקר. זה אגב נוגע לסוגיה שאנחנו למדנו, אנחנו הגענו לדף י', אז לא יודע אם כולם הגיעו לדף י', אבל תוספות אומרים, תראו במקור הארבע, אתם יודעים שיש קניין דלת אמות, וקניין דלת אמות זה קניין דרבנן. אם אישה מקבלת גיטין או קידושין בדלת אמות, אז היא מקודשת ומגורשת. נשאלת השאלה, הרי דלת אמות זה קניין דרבנן. אומר הריטווה, אף על גב דלת אמות של אדם לכולי עלמא משום תקנה הוא איכא למימר דמגורשת, משום דכל דמקדש הדתא דרבנן מקדש. אז בקידושין ובגירושין אינמי, שימו לב, כיוון דרבנן אמרו דדלת אמות של אדם קונות לו, הסאום כחצרו ממש והפקר בידין הפקר, ובאותה שעה שהוא עומד שם זכה באותו מקום וקנאו דרבנן יקנו לו, וכיוון שכן מדין המגורשת. זאת אומרת, שימו לב, יש לפוסקים בעיה, קניינים דרבנן האם הם מועילים לדאורייתא? חתן קנה טבעת רק מדרבנן, אישה הגט נמצא אצלה רק מדרבנן, האם היא תהיה מגורשת דאורייתא? אז יש דעה שאומרת שהיא באמת רק דרבנן. הדעה השנייה אומרת לא, כיוון דתקינו רבנן כאילו נתן לה כסף והיה במקודשת דאורייתא. מה הכוונה? אז לכאורה היה אפשר להגיד הפקר בי דין הפקר, רבנן נתנו לה, זה נהיה שלה, כי רבנן יכולים לתת מתנה. אבל מי שמסתכל במקור שלוש בבית יוסף, לא לכאורה משהו שהוא משתמש עם הפקר בי דין הפקר, הוא אומר כיוון דתקינו רבנן הווה כאילו נתן לה את הכסף. מה הפשט? נראה לומר שיש פה את העניין שראינו בין החזון איש לבין המנחת חינוך. לפי החזון איש הכל תלוי בגמירות דעת. כשרבנן תקנו קניין, ואנחנו נרחיב את זה, אז רבנן לא באו ואמרו הדבר שלך הוא דרבנן, אלא הם יצרו עכשיו גמירו דעת. מרגע זה יש גמירו דעת, וברגע שיש גמירו דעת כבר הדבר קנוי דאורייתא, כי כל מהות הקניין היא גמירו דעת. הקניין זה יחיטימצא שיהיה גמירו דעת. זאת אומרת, במנחת חינוך ראינו במקור שניים שצריך שני דינים, יש הלכה של גמירו דעת, ואחרי שיש גמירו דעת צריך קניין. אז יש מקום לפלפל האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, ואז יש אולי להגיד שבאמת לא, או אולי אם כן זה רק יועיל מדין הפקר בי דין הפקר. אבל אנחנו באים ואומרים אולי יש דבר הרבה יותר גדול מזה, לא צריך להיכנס להפקר בי דין הפקר, אלא הרעיון הוא קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, כי כיוון שרבנן תקנו קניין, אז ממילא יוצא ששני בני אדם שעושים דבר בקניין דרבנן, הם יודעים שהם הולכים לעשות עכשיו דבר רציני. הם אומרים, זה שלי עכשיו. ממילא יש גמירו דעת. ברגע שיש גמירו דעת, ממילא הדבר הוא שלא דאורייתא, בגלל שכל מהות הקניינים זה גמירו דעת. אז לא שייך לדבר על קניין דרבנן, זה שלא דאורייתא, כי כולם כבר מסכימים. אז אני קיבלתי דבר במעמד שלושתם, קיבלתי דבר בקניין חצר, קיבלתי איזשהו דבר, כולם יודעים, נתת לי את זה, שמת לי את זה בחצרי, שמת לי את זה בדלת אמותיי, לא משנה, קיבלתי את זה במשיכה בלי כסף, במשיכה קונה מדרבנן, אז הייתה גמירות דעת. ברגע שהיית גמירות דעת זה שלי דאורייתא, רבנן יצרו את גמירות הדעת. ועוד מעט ניתן לדבר הזה איזושהי דוגמה מאוד מאוד רחבה. אז נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. ראינו שיש הבדל בין מה שאומר החזון איש לבין מה שאומר המנחת חינוך. מוסכם על כולם שיש קניין, וקניין תלוי בגמירו דעת. אלא לפי החזון איש, כן, עיקר הדבר הוא גמירו דעת. והקניינים בעצם יוצרים את הגמירו דעת, אבל עיקר הדבר הוא גמירו דעת. ולו יצויר שהיינו מגיעים בגמירו דעת בלי קניין, ודאי שהיה מועיל. לפי המנחת חינוך צריך שני דברים. אם אין גמירו דעת לא יעזור קניין, אבל אחרי שיש גמירו דעת צריך קניין. אמרנו שאולי בזה תלוי השאלה אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. הבית יוסף מביא את רבינו ירוחם והוא חולק עליו, או דן האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, שרבינו ירוחם אומר שאישה, שאם איש קנה דבר רק בקניין דרבנן, אז היא מקודשת רק דרבנן, היא מקודשת רק מדרבנן, והחזון איש חולק עליו, כן? סליחה, והבית יוסף חולק עליו ואומר לא, לכאורה, למה הוא אומר? הוא אומר, כיוון שקנו דרבנן מועיל דאורייתא. אז אמרנו, אולי הוא מתכוון לומר שהפקר בית דין הפקר, אבל זה לא משמע בלשונו. אז למה הוא מתכוון לומר מועיל דאורייתא? אז התשובה היא, רבינו ירוחם הולך בשיטה שגם אחרי שיש גמירו דעת צריך מייסי קניין, והמייסי קניין הוא רק מה? הוא רק קניין דרבנן, ולכן היא לא תהיה מקודשת דאורייתא. אבל הבית יוסף הולך לפי השיטה שעיקר הדבר הוא גמירו דעת. אז כשרבנן תקנו, זאת הנקודה, כשרבנן תקנו קניין, הם עשו דבר הרבה יותר גדול. הם יצרו עכשיו מערכת של גמירו דעת. אז כבר שקנו גמירו דעת, יוצא שיש קניין גמור.
יש דיון גם הסיפור תאים
זה דאורייתא? או, 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 אני עובד בגלל זה בצד השני. כשנעמוד על זה, על דבר אברהם, יש מחלוקת באמת בין הנתיבות לבין הפוסקים האחרים, האם סיתומתא דאורייתא בין הנתיבות לבין החתם סופר, ויש דבר אברהם ענק על הדבר הזה. אגב, זו שאלה שעוסקת, אם אדם מוכר חמץ, או מוכר, אדם יכול למכור בחור, כן, לפתור אותו מבחורה בקניין של סיתומתא. אנחנו נדון בזה. יש מחנה אפרים, מחנה אפרים, אחד מהספרים הכי נפלאים שיש. אגב, הוא חי באותה תקופה, הוא כנראה גם היה חברותה של המשנה למלך. באמת הם יש להם אותו ראש למדני, המחנה אפרים והמשנה למלך. המחנה אפרים דן בדיוק בשאלה שלנו. מי שקנה דבר בקניין דרבנן וקידש אישה, האם היא תהיה מקודשת מדרבנן או מדאורייתא? תראו, מקור חמש, ומשיכה אינה קונה אלא מדרבנן כדמוכח בפרק בדה בחורות, וכן כתב הריטב"א בהדיא בחידושיו לפרק הזהב, וילקח מספקה לי במי שלקח כלי מחברו ומשך הכלי וקודם שנתן את הדמים קידש באותו כלי את האישה, אם היא מקודשת מדאורייתא או אינה מקודשת אלא מדרבנן, כיוון שאינו קנוי לו הכלי אלא קניין דרבנן דמשיכה אינו אלא דרבנן. ואז הוא מביא את הבית יוסף ואת רבינו ירוחם, והוא מביא את רבינו ירוחם ואת הבית יוסף, ואז הוא אומר שהרמב״ם, ולעניות דעתי נראה דדת הרמב״ם כדעת רבינו ירוחם, שכתב בהלכות לולב דלא ליקנה אושנה לינוקה ביום הקמה, משום דקטן מיקנה קני מן התורה והקנוי אלו מיקנה אלא מדרבנן. הרי מוכח דאף על פי שתקינו לו רבנן קניין לקטן שיוכל להקנות אפילו אחי לא קנה קונה ממנו אלא מדרבנן, ואנה באינן שיצא מן התורה. שימו לב, וכל מי שיש לו קצת ראש למדני כבר רואה את החילוק שאפשר לחלק. אומר בית יוסף ורבינו ירוחם נחלקו האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, והבית יוסף אומר שכן, בואו אני אוכיח לכם שלא, כי הרי הגמרא אומרת אל תיתן לקטן, היום הזכרנו את זה בשיעור, אל תיתן לקטן ארבע מינים בסוכות ביום הראשון, כי הקטן קונה מדאורייתא בדעת אחרת מקנה, והוא לא יכול להקנות, כן? והוא לא יכול להקנות, ואז יצא שהוא קונה וזה נהיה ארבע מינים שלו, והוא לא יכול להקנות, יוצא שאתה תקבל ארבע מינים שהם שאולים. מי שאל את השאלה, הרי קטן יכול להקנות מדרבנן, קטן יכול להקנות מדרבנן, סימן שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, ולכן הוא סובר שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא, ולכן הוא מחמיר אגב בארבע מינים. אנחנו לחתן, להתחתן, מתחתנים בעזרת השם פעם אחת, ואז אפשר לקנות את הטבעת עם כל ההידורים, ותזכרו לשלם את הכסף לפני כן. אבל כל שנה יכול להיות בעיה אם יש סוחרים של ארבע מינים, כן? אם יש סוחר של ארבע מינים צריך לשלם לו מיד בכסף, ואולי אפילו לא בצ'ק אלא בכסף מזומן מיד, כי אחרת אם רק משכת ולא שילמת דמים, יצא שביום הראשון יש לך חשש שזה לא שלכם. אי מדרבנן משיכה קונה, אולי דרבנן לא מועיל לדאורייתא, לפי מי? לפי המחנה אפרים, כי המחנה אפרים מסכים עם רבינו ירוחם, והוא מוכיח ממה? והוא מוכיח מזה שקטן אסור להקנות לו, אפילו שהוא יכול להקנות מדרבנן. תגידו חילוק. מה החילוק? בין גברא, בין ילד.
בין גדול
לקטן. לא, יש הבדל בין קניין דרבנן לבין קונה דרבנן. יש הבדל בין קניין דרבנן לקונה דרבנן. ולפי אור מה שכתבנו, לאור מה שאמרנו, החילוק הוא ברור מאוד. דהיינו, כשקניין דרבנן הוא מועיל לדאורייתא, כי רבנן יצרו מהפכה בגמירות הדעת. קניין דרבנן, הסברה שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא, לא שרבנן אומרים אנחנו כל כך חשובים שאנחנו מוכנים להועיל גם לדאורייתא. רבנן אמרו דבר אחר, כשאנחנו מתקנים קניין דרבנן אז אנחנו יוצרים גמירו דעת, אז קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אבל מה זה יעזור כשחכמים באים ואומרים אנחנו רוצים שקטן יוכל להקנות? חכמים לא הופכים את הקטן לגדול, כן? הבעיה של קטן אם הוא קונה או מקנה זה לא בעיה של גמירו דעת, אלא קטן הוא לא גברה שיכול להקנות. חכמים באים ואומרים משום תקנת השוק אנחנו רוצים שקטן יהיה להקנות, אבל חכמים על ידי התקנה הזאת לא יכולים לעשות איזה מהפכה דאורייתאית. נגיד אם חכמים היו אומרים ששוטה יוכל משום מה לקנות או להקנות, זה ודאי יהיה דרבנן, זה לא יכול לעולם יהיה להפך לדאורייתא על ידי זה, אולי על ידי הפקר בית דין הפקר. יוצא הרי כל מה שאנחנו רוצים לומר שקניין דרבנן יועיל לדאורייתא זה על פי היסוד שקניינים זה לא בעצם המעשה המסוים, אלא קניינים יוצרים גמירות דעת. אז ממילא כשחכמים מתקנים קניין דרבנן הם יוצרים גמירות דעת, וקניין דרבנן יחזור לדאורייתא. אבל מה זה נוגע, כן, זה הטענה של הבית יוסף, אבל מה זה נוגע לזה שקטן, כן, חכמים יכולים לתקן שקטן יוכל משום תקנת השוק להקנות, זה לעולם לא יהפך לדאורייתא, כן? זה יישאר עדיין דרבנן. באמת את החילוק הזה אומר דבר אברהם, ועכשיו אנחנו עוברים ליסוד הגדול של הדבר אברהם במקור 6. הדבר אברהם קראו לו רב אברום כהנה שפירה, ודרך פלא הוא לא היה קרוב משפחה של רב אברום כהנה שפירה של ראש ישיבת מרכז, הוא לא היה קרוב, אבל יחד עם זה הוא היה ידיד נפש של הרב קוק והיה מכבד אותו כבוד עצום. יש תמונה נפלאה ששלושת הגדולים, ומוישה מרדכי אפשטיין דבר אברהם, רב אברהם כהנא שפירא והרב קוק נסו שלושתם לארצות הברית לאסוף כסף לישיבות, ותמיד תמיד רואים את הרב קוק באמצע ומוישה מרדכי אפשטיין מצד אחד, הדבר אברהם מהצד השני. כולם מכבדים את הרב קוק כבוד עצום, היה להם יראת כבוד עצומה. דבר אברהם ספר נפלא מאוד, סימן א' מדבר בנקודה הזאת. קודם כל בסימן א' הדבר אברהם עושה את החילוק הזה שאנחנו אמרנו, אבל עיקר היסוד שלו, שימו לב, יש קניין שנקרא סיתומתה. הנה לירון, סיתומתה. מה זה סיתומתה? סיתומתה זה קניין שנוהגו בו הסוחרים, זה קניין המקביל, הדבר הדומה ששייך היום בשוק, כבר פעם אמרתי את זה, זה הקניין שיש היום בעולם היעלומים, שהיעלומנים ברגע שהם לוחצים ידיים אחד לשני ואומרים מזל וברוכה, שזה מזל וברכה, נגמר עסקה. וזה דבר שהגיע דרך היהודים, מזל וברוכה, אבל נהגו בו גם ההודים וגם הסינים וגם היפנים, כל אחד מזל וברוכה, מרגע זה אין חזרה, לא כסף ולא שום דבר, אלא מזל וברוכה. זה נקרא קניין סיתומתה שנהגו בו הסוחרים, שברגע זה העסק נגמר. חתן סופר, והדבר אברהם הולך בעקבות החתן סופר, החתן סופר אומר שקניין סיתומתה הוא קניין דאורייתאי, ולאור מה שאמרנו זה מאוד מובן למה הוא קניין דאורייתאי, בגלל שיש גמירות דעת. מה אכפת לי שזה מזל וברוכה? אם אנשים היו מחליטים שברגע שאני עומד על הראש ואומר שלוש פעמים קוקוריקו העסק הזה נגמר, אז ברגע שאדם היה עומד על הראש ואומר שלוש פעמים קוקוריקו העסק הזה נגמר, כי ככה עד עכשיו לא ידענו שאני רציני, עכשיו שאני עומד על הראש ואומר קוקוריקו יודעים שאני רציני, יודעים שאני רוצה לגמור. אז מזל וברוכה זה קניין סיתומתה, ודאי שלאור מה שאמרנו העסק מאוד מובן, כי הכל תלוי בגמירות דעת. יותר מזה מחדש הדבר אברהם, הוא אומר שכל קניין חליפין, שבגמרא יש ויכוח, קניין חליפין במרותו הוא קניין שנהגו בו הסוחרים, ואנחנו עוד מעט נרחיב אותו, נרחיב בדבר הזה, וקניין סיתומתה וקניין חליפין הוא אותו יסוד. אני רוצה פה לעמוד עליכם על הנקודה הזאת, שימו לב. מה זה קניין? אז אני נתתי לכם דוגמה באמת שאני עומד על הראש ואומר קוקוריקו, אבל אין באמת קניינים כאלה, כן? יש מזל וברוכה, אבל מה, שימו לב מה הקניינים. יש קניין משיכה, קניין הגבעה, קניין חצר. יש סוג של היגיון. מה זה משיכה? משיכה, אני מביא את הדבר אליי, כן? אני מביא את הדבר אליי. הגבעה, אני מחזיק אותו, אני מראה את הבעלות. קניין חצר, הדבר נמצא בחצרי, הוא אצלי, כן? הוא אצלי. יש בקרקע שטר, הקניין נעשה על ידי ההוכחה. זאת אומרת, שימו לב, מקודם דיברנו, אני עושה סימני, אני מקרב את החפץ אליי. קניין חזקה בשטר, מה זה נעל? בקרקע, נעל גדל ופרץ, אני מראה בעלות. שטר, יש לי הוכחת בעלות. אז ברגע שאני כותב שטר ואני חותם, אני מוכיח את הבעלות. כסף, עוד נדבר על זה, כסף, אני נותן תמורה. החפץ הוא שלי כי נתתי את התמורה. אותו דבר חליפין של שווה בשווה. אבל אני רוצה לשאול אתכם רבותיי, תסבירו לי מה זה קניין סודר. ושלף איש נעלו ונתן לרעהו. אני רוצה לקנות בית ששווה מיליון דולר, או מטלטלין, מטלטלין ששווה מיליון דולר. אז אני מוציא את הנעל שלי, נותן לך את הנעל, ונגמר את הדבר. עכשיו אני אעשה לכם את החיים יותר קשים. יש מילא מי שסובר כליו של קונה, כליו של קונה, כן? אז עוד אפשר כאילו להבין, בגלל הנעל שלי, מאוד נחמדה הנעל שלי, אז אני נותן לך את הנעל, ואז אתה מוכן לתת לך, לתת לי את ה... את ה-Empire State Building, כן? אתה מוכן לתת לי בגלל שנתת לך את הנעל, כן? ככה שווה הנעל שלי. אבל יש דעה בגמרא, כליו של מקנה, כן? שימו לב, לא מספיק שאני נותן לך את הבניין, אני עוד נותן לך את הנעל פלוס, אז, כן? אז עכשיו יש קניין. אז אמנם הגמרא אומרת שבאי הנאה, הגמרא אומרת שבאי הנאה, איזה הנאה זה? זה לא אדם חשוב. הגמרא לפעמים בקידושין אומרת שבאי הנאה באדם חשוב שהוא מוכן לקבל דבר, אז באי הנאה גמר הוא מקנה. איפה יש פה האי הנאה שהסכמת לקבל ממני? על כורך שקניין חליפין זה הדוגמה למייסי גמירות הדעת. זאת אומרת, וזה העומק הדבר שכתוב בדבר אברהם, שהסיתומתא הראשונה זה הקניין חליפין. זאת אומרת, ברגע, הרי עד עכשיו דיברנו ודיברנו ודיברנו, אני רוצה לדעת רגע שאנחנו עכשיו לא חוזרים. אז עכשיו, מזל וברוכי, אנחנו יודעים שאנחנו לא חוזרים. אני מוציא את הנעל ונותן, אנחנו יודעים שלא חוזרים. וכשהגמרא אומרת באי הנאה, בעצם הכוונה היא, הגמרא אומרת, אני רואה שאתה רציני. הנה, אתה מקנה, כן? מוכן לעשות איתי עסקים, להעביר איתי משהו, באותו רגע זה נגמר. אז זה לא תמורה, זה נקרא קניין חליפין. אבל זה לא הרי זה מחויב הדבר. זה לא חליפין, כן? אם זה כליו של מקנה, מה החלפת במה? כן? אם זה כליו של מקנה, איזה חליפין זה? אלא חליפין, הרעיון הוא, נחזור, יש קניינים שעניינם הוא סמל ודוגמה לזה שאני הבעלים. קניינים שהם פועלים מכוח זה שעכשיו הוכחתי שאני הבעלים. יש קניין כסף שאני בעלים כי אני נתתי את התמורה, נגיד קניין כסף. ויש קניין שפועל מחמת זה שעשינו מעשה של גמירות הדעת. והמקור הראשוני של זה זה קניין חליפין. וקניין חליפין בעצמו לא הצורה המסוימת הזאת, ולא בגלל שיש איזושהי סיבה. וזה הסברה של כליו של מקנה. והרעיון של באי הנאה זה האי הנאה שהיית מוכן לעשות איתי עסקים. אגב, זה מובן בצורה נפלאה מאוד. תראו במקור האחרון, במקור 10, על התוספות, על, כן, על ושלף איש נעלו לקיים כל דבר. אז רבינו תם אומר שיש שלושה מושגים: גאולה זו מחירה, ולרבי יוחנן גאולה בכסף, ולריש לקיש במשיכה. תמורה זו חליפין של שווה בשווה, דמעני לכולי עלמא אפילו בפרק. לקיים כל דבר לרבות אינו שווה בשווה, למר אף במטבע ופרק ולמר דווקא בכלי. שימו לב, יש למכור, ולמכור זה שאתה לוקח דבר אחד ואני לוקח דבר אחר, ואז השאלה היא האם זה נמגר על ידי כסף או על ידי המשיכה. אבל בעצם זה גאולה. מה זה גאולה? אתה לוקח דבר אחד ואני לוקח את הדבר, תמורתו זה חליפין שווה בשווה. ממש זה החליפין המקורי, ויש סיבה, זה שלך וזה שלי כי החלפנו. אתה נתת לי את המעיל שלך, אני נותן לך את המעיל שלי. גם זה סיבה למה יש קניין. ויש קניין שלישי לקיים כל דבר. זה לא גאולה וזה לא תמורה, זה קיום כל דבר. זה מעשה שמבטא את גמירות הדעת. אנחנו עכשיו חתמנו חוזה, הסכמנו קיום כל דבר. שימו לב, לקיים כל דבר אינו שווה בשווה, למר רב במטבע או למר דווקא בכלי. אומר הדבר אברהם, לכן כל החקירה, אחרי שהדבר אברהם בא ואמר שסיתומת זה דאורייתא, כי חליפין זה דאורייתא והחליפין זה סיתומת, אומר הדבר אברהם, אין מקום לחקירה האם קיניין דרבנן מועיל לדאורייתא, כן או לא. ברור שקיניין דרבנן יועיל לדאורייתא, הרי לא יכול להיות שרבנן יהיו פחות מהמזל וברוכה של היהלומנים. רבנן יצרו גמירות דעת. ברגע שרבנן לא תהיה כהנת כפונדקית, בעצם הפירוש הוא, ברגע שרבנן באו ואמרו שככה עושים קניין, אז במה הם גרועים ממזל וברוכה? הם יצרו בזה גמירות דעת. אי, ראינו, הביאה מחנה אפרים את הסיפור עם קטן, שקטן אל תקנה לו. יש הבדל עצום בין רבנן שמתקנים צורות של קניין שעכשיו יש גמירות דעת, לבין רבנן שמתקנים מישהו שהוא קונה, איש גברא שהוא קונה, הוא לא צריך לקנות, בזה זה יישאר דרבנן. בואו נקרא את הדבריו הנפלאים של הדבר אברהם. ונראה לעניות דעתי לומר לאישוב כל הנעל בחד המחתה, יסוד אחד, רק דברים אחדים בדרך פשוטה וישרה בעזרת השם, אשר יהיו לנתיב חדש ומרווח בכל העניין. דאפילו איך דלא שייך לומר הפקר בידין, לא זקוקים להגיד הפקר בידין, כי בשביל להגיד הפקר בידין אנחנו נכנסים לחקירות, אולי הפקר בידין זה רק כן להפקיע ולא לזכות, או הפקר בידין זה אולי אתה צריך להיות אצלך, יש כל מיני עניינים בהפקר בידין, כגון שלא בא לה עדיין ליד הזוכה ולמען דסבירה לא ייפה כוחן אלא להפקיע ולא להקנות. אז אל תיכנסו להפקר בידין, לא זקוקים להגיע לעניין הזה. מכל מקום הועיל קניין דרבנן לדאורייתא, ותם עדידי על פי מה שכתבנו למעלה דסיתומתא שנהגו בה הווי חליפין ממש וקונה מדאורייתא, אם כן כל קנייני דרבנן מכיוון שנהגו על פיהם, הרי לו גרוע מסיתומתא וחליפין והווי דאורייתא ממש. אחרי שכתב הדבר אברהם שסיתומתא וחליפין מועילים מדאורייתא, אז קניינים דרבנן הם סיתומתא, כל נהגו על פיהם לא גרו מסיתומתא, ונמצא שנטולה מכאן, לא מתחילה החקירה, עיקר החקירה אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא או לא, דאידי ואידי דאורייתא נינו, ואין זה שייך אלא במקום שכל תנאי הקניין הם הכהלכתם מן התורה, ואין כאן חיסרון אלא מצד מעשה הקניין. כמו שאמרנו, חכמים ממציאים קניין, אבל לא המציאו מישהו שמותר לקנות, הם לא דיברו על הגברה אלא על צורת הקניין. ובזה שפיר אמרינה, כיוון לחזל תקנו וחידשו במעשה קניין חדש, מכיוון שנהגו על פיהם לקנות, נהפך להיות קניין דאורייתא. אבל איך הדעיקה מהתורה חיסרון אחר בעיקר דירי הקנייה שאינו נוגע כלל למעשה הקניין? חכמים אמרו חידוש אחר, לא על צורת הקניין, לא שחכמים המציאו קניין, אלא אמרו קטן יכול לקנות, כגון דמדיורייתא אין הקונה בר קניין, או שאין המקנה בר הקנאה, או שאין הדבר יכול להיות קנוי. כן, נגיד אם חכמים יבואו ויגידו כן שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, או אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם, פשיטה שאי אפשר לקנות בזה ארבע מינים, או פשיטה כן שאי אפשר יהיה לקדש בזה אישה, או שזה ייכנס לקניין דרבנן המועיל לדאורייתא, בגלל שחכמים לא תקנו צורת קניין, אלא חכמים חידשו הלכה בחפצה שלא יכול להיות קנוי. אפילו אם עשה דהיינו דמדאורייתא הם דין קניין, ואתו רבנן ותקנו בהם דין קניין, ובזה לא שייך לומר שיועיל, משום שנהגו על תקנתם, דאין כוח ביד המנהג אלא למשוויה למעשה קניין, ולא לשנות דיני הקנאה. ולכן מתורץ דכל עניינו של מנהג בקניינים מחליפין ודאלפין עלה, ובחליפין גוף לא מצינו אלא למישהו מייסי קניין, ולא לשנות דיני הקנאה, וזה ודאי נשאר רק דרבנן ולדאורייתא אינו מועיל מצד עצמו. ואז מתורצת הקושייה, אני מדלג כמה שורות, ולפי זה הכל יבוא על מקומו בשלום, שבהלכות מעילה, שמה יראה הרמב״ם? קניין משיכה, שהחיסרון הוא במעשה הקניין, וזה שפיר מועיל לדאורייתא, למעשה המשיכה נהפך לדאורייתא. אבל בהלכות לולב בקטן שחסרו לו מהתורה דיני הקנאה, דקטן לבר הקנאה הוא מהתורה, ורבננו שאמרו שהגיע לעונת הפעוטות מתנתו מתנה, שפיר נשאר רק דרבנן, וממילא אינו מועיל לדאורייתא. רבנן לא גרועים מסוחרים, כי טוב סחרה מכל סחורה. סחרה של תורה, רבנן המציאו קניין, אז זה נפח להיות דאורייתא. אבל שחכמים באים ואומרים הילד הזה יכול לקנות, או החפצה הזאת יכולה להיקנות, זה לא קשור. יוצא שכל הדבר הזה מתחיל מהחקירה הראשונה, האם כשאנחנו באים ואומרים כן, העיקר הדבר תלוי בגמירו דעת, ואת צודק מאוד הדבר אברהם על פי המהלך של החזון איש, וזה כאילו הכיוון של הבית יוסף, או שלא, או שגמירו דעת זה דבר אחד, זה א', אבל אחרי שיש גמירו דעת צריך עדיין קניין, וקניין תלוי בדבר הזה. רק לסיום עוד נקודה אחת, שימו לב, מהתוספות הזה של לקיים כל דבר ראינו דבר נפלא מאוד. כמו שאמרנו, באמת חכמים בחליפין עשו משהו כמו סיתומתא, כמו מזל וברוכה, אבל רוב הקניינים הם קניינים שבאמת רוצים להראות משהו. באמת חכמים לא אמרו תעשה סתם קוקוריקו ויקנה לך הדבר, אלא או תביא את זה אליך או תיתן תמורה. כן, יפה, מה אני מרוויח בזה? שימו לב, אתם יודעים שרבי יוחנן סובר שדבר תורה מאות קונות ומשיכה לא קונה, ריש לקי סובר שמשיכה קונה. נחלקו ראשונים האם לרבי יוחנן, רבי יוחנן שסובר שמשיכה לא קונה מדאורייתא, האם זה רק במקח וממקר במקום שיש כסף? זאת אומרת ככה, שיש כסף אז משיכה לא קונה, אבל במתנה, כן, במתנה למשל, גם רבי יוחנן מודה שמשיכה קונה, או שרבי יוחנן חולק בכלל על משיכה. שימו לב, תראו מנחת חינוך במקור שמונה, וכתבו התוספות וכמה ראשונים דאף לרבי יוחנן דמשיכה אינה קניין, היינו דווקא במקח וממקר דאיקה כסף, אבל איך דאיקה כסף כגון מתנה קונה במשיכה. ורבי יוחנן גם כן מודה דבזה משיכה קונה מן התורה, דאילו תימא אחי מציאה ומתנה במאי ניקנה, היין תוספות בעבודה זרה. אבל בשיטה מקובצת מביא בשם הרמב"ן דגם מתנה אינה נקנית אלא בחליפין או בחצר או באגב קרקע, גם מתנה לא נקנית. שואל, ואין משיכה קונה כלל. שואל המנחת חינוך קושייה עצומה מתוקה מדבש, תראו איזה צריך לרקוד כששומעים קושייה כזאת, צריך לתרץ אותה אבל צריך לרקוד. שואל המנחת חינוך, אתה הרמב"ן סובר שלדעת רבי יוחנן משיכה לא קונה כלום גם במתנה, יוצא לפי זה ותוספות סוברים שרק, כן, רק שיש כסף. שואל המנחת חינוך, סליחה, אתה רבי יוחנן סובר שמדאורייתא כסף קונה, כן? שימו לב קושייה של המנחת חינוך, איך המוכר זוכה בכסף? הרי הוא מושך את הכסף אליו ומשיכה לא קונה, שומעים? עוד פעם. תוספות אומרים שבכל התורה כולה משיכה קונה לרבי יוחנן. רק במקום שיש קניין כסף, הוא סובר שהכל לא נגמר אלא בכסף. אבל במתנה כן. הרמב"ן סובר שכל התורה כולה משיכה לא קונה. שואל, אבל אתה רבי יוחנן סובר שכסף כן קונה. סליחה, עכשיו בואו נקי לנו. אחד מושך, הקונה מושך את החפץ, המוכר מושך את הכסף. סליחה, המשיכה של הכסף, משיכה לא קונה. במה המוכר זכה בכסף ומשיכה לא קונה? תגידו, לא צריכים לרקוד כששומעים קושייה כזאת. אבל אני חושב שהתשובה היא פשוטה מאוד. על פי מה שאמרנו. שימו לב. אני אוהב להשתמש עם המילים האלה. יש סימן ויש סיבה. כן? כשרבי יוחנן בא ואומר משיכה לא קונה, מה הוא מתכוון לומר? המשיכה היא רק סמל לזה שהחפץ הוא שלך. כן? זה רק סמליות. אתה עדיין, כן? רק מסמל שזה שלך. אתה עוד לא הבאת את זה. המשיכה יכולה להיות ברשות הרבים. כן? אתה רק עושה מעשה סימבולי שהחפץ הוא שלך. לעומת זאת, כשיש כסף, כסף קונה לא בגלל שמשכת את הכסף, אלא יש סיבה הגיונית, נתת את התמורה לכסף. לא צריכים למשוך את הכסף. עכשיו יש היגיון, אם אתה קיבלת חפץ ואני קיבלתי כסף, אז החפץ נקנה, בגלל שיש היגיון לדבר. מגיע לי תמורה, אתה קיבלת תמורה, אז הדבר נגמר. רבי יוחנן, כשרבי יוחנן בא ואומר שמשיכה לא קונה, מה הוא אומר? מה פתאום שהקניין ייגמר על ידי שאתה מביא את החפץ אליך? זה לא הסיבה שקניין ייגמר, כי רק אחד הצדדים עשה מעשה סימבולי לזה שהחפץ הוא שלו. וכסף קונה, אבל לא בגלל שמשכו את הכסף. כסף קונה בגלל שיש סיבה עכשיו. עכשיו סיבה שהחפץ יגיע קניין, כי כל אחד קיבל תמורה. אני קיבלתי תמורה לחפץ, ואתה קיבלת חפץ תמורת הכסף. אז יש סיבה שמשיכה זה רק סימן לקניין. רבי יוחנן אומר, אני לא רוצה סימנים. כסף זה סיבה לקניין. מעין התורצת בצורה יפה, הקושייה על המקן, של המלכת חינוך. כן.
איך זה עונה על, איך רבי יוחנן הסביר שנותן כסף קדש לבלן?
גם תמיד כשנותנים כסף זה תמורה. תמורה קונה. לא משנה. אתה נתת כסף זה תמורת דבר. כן? אתה יכול לתת. התשלומים, תשלומי כסף נובעים מחמת שזה תשלום עבור משהו. זה לא המשיכה של הדבר. כשאתה מושך משהו, לא משיכת הכסף יוצר את הקניין, אלא התמורה עבור הקבלה. זה יכול להיות קודם, לא, זה יכול להיות קודם, יכול להיות אחר כך, זה לא משנה. אבל יש את הסיבה, כשאתה הולך למכולת ואתה משלם כסף, אז עכשיו מגיע לך קוקה קולה, כי נתת את הכסף, כן? אבל לעומת זאת, כשאתה מושך משהו, אז זה שלך, רק בגלל שעשית מעשה סמלי. ממילא מתורץ את הקושייה גם לך היום. כלל גדול בקניינים. עד כאן.